כן, 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 שלום רב, שלום רב ידידי המלומד.
מה שלומך?
טוב, תודה רועי לוי, ואתה?
תודה רועי כהן? לא יודע, לא יודע.
היה איתנו בקורס המלים רועי כהן, לא?
אני הכרתי בחיי אולי 8 רועי כהן.
כן, כן, לא, אבל ספציפי, איזה שטות זה, קורס המלים עכשיו כשאתה... כבר אז היה נשמע כמו פיקציה.
אז כל מה שאני זוכר מקורס המלים זה את הבדיחות של גמל תימני וכל זה.
בוא תסביר לאנשים שלא מכירים.
אתה יכול לתת את הדוגמה של הגמל תימני רק מה זה היה?
זה התחיל מ... תגיד, קראת את הספר החדש של... לא, גמל תקרא. גמל תקרא?
ואז פשוט גמל על התקרה, כאילו
מחפשים גמל. ואתה עושה כזה ידיים כזה.
וואי, זה היה נורא.
זה היה גמל תקרה. ואז משם זה המשיך לכן, האם כבר מינית מישהו חדש לתפקיד של... לא, גמל תימני.
גמל תימני. ואז גמל, חיקוי של גמל רוקד איזה ריקוד תימני נגיד.
נכון, כן.
אוי, כן. הומור מאוד מאוד גבוה, מאוד מאוד גבוה, מאוד מורכב זה היה.
שמע, זה עדיין מצחיק.
אבל קורס המלים זה בעצם הריווייבל של החברות שלנו אולי, לא?
נכון, אין ספק.
כי היית טירונות, ואז אתה התנדפת למדקים, ואז עבר ים זמן, וקורס המלים היה איזה שנה וחצי אחרי.
נכון.
והנה, יצאת סמל, אבל לא רק את השלושת הפסים זה מה שהרווחת בקורס הזה.
וואו. יפה מאוד. טוב, אז בואו נגיד שלום לכולם, וולקאם לעוד פרק של
מה יש בזה?
אני קובי מלמד.
אני ילד יצחקיין, שלום שלום.
בואו תכניס את העניינים.
ככה, קובי מביא סיפור אמיתי לחלוטין שקרה במציאות, אך נשמע מופרך. אני לא מכיר את הסיפור, שומע אותו יחד איתכם בפעם הראשונה. אנחנו לא עורכים שום דבר, עושים את הכל בטייק אחד. יעקב, לך, תספר להם מי משלם על הפרק הזה.
אתה צודק, אלה היו חוקי הפורמט.
וכמה?
אז כמה הם משלמים? וואו, אם היינו צריכים להגיש, ממש להציג את הדוחות השנתיים שלנו.
תחשוב שככה זה היה נראה, התוכנית מוגשת בחסות, ואז כאילו הצהרת הון כזה.
שמע, הלוואי, אם זה היה קורה תמיד בהכל, וכל חסות בין אם היא גלויה או נסתרת או whatever, וזה היה ממש חשוף בכמה, חלום.
כן.
שום סיכוי שזה יקרה, אבל חלום. קיצר, כמובן שנזכיר שהפרק מוגש אליכם בחסותם הנדיבה והאדיבה מאוד 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 של חברנו בתאגיד השינה פנדה, שמייצרים מזרני שינה פרימיום ברמה הכי גבוהה שיש, ובאלפי שקלים פחות, יענו, את הכסף שהם שילמו לנו, אתם לא צריכים לשלם חזרה על המזרנים.
וואו. למה...
נכון?
נתת פה סדר גודל.
אלפי שקלים פחות ממזרני שינה פרימיום כן. אחרים. יש שם מצעים רכים ונעימים, מזרנים לכלבים אפילו, דובי מטה על שאלה, כמובן, הקרית ההיברידית השתבח שם
על... דובי מטה או זובין מטה?
או, דובי לא מטה בכלל, אבל היא מאוד אוהבת את המזרן שלה, החתולים יותר. הקרית ההיברידית הכי טובה ביקום. מגבות, מגנים למזרן, ספה נפתחת, צמיחת פוך סינתטי, יש להם חדש בדי פילוז, קריות ארוכות כאלה לגוף, אני מת על זה, אגב.
באמת? מה, אתה בהיריון?
שמע, בתור מישהו שנהג כל חייו לישון על הבטן, וזה דופק לך את הגב והצוואר בקטע אחר, אז במקום זה אתה חובק את הקרית, וכזה אתה חצי על הצד כזה, מושלם. מת על זה, ממליץ לכולם.
שמע, יש לך גם איזה חתול שמן, שגם יכול לשמש כקרית.
זה נכון, למרות שהוא אוהב לישון אצלנו ברגליים, ודווקא צ'נדלר הכתום... אוהב ממש להיות על הראש שלי.
טוב, אבל זה רק כי הוא לא יודע שזה הראש שלך. כי הוא לא רואה.
זה נכון מאוד. בכל מקרה, אם בא לכם את כל הטוב טוב הזה, כנסו לאתר של פנדה, פנדה ZZZCOIL, בכל שם בדיוק את מה שבא לכם ומתאים לכם. כמובן שכל ההזמנות מגיעות במשלוח חינם לכל רחבי הארץ. יש קוד קופון ל-15% הנחה, יש 15, YESH15, אבל וואלה, חכו יומיים, מיום ראשון יש מבצעי פסח, ואז יש קוד קופון של 17% ההנחה. לא תרצו עוד 2% ככה, אז שימו קוד קופון, יש 17 מיום ראשון בלבד, ועד נראה לי זה עד אחרי פסח.
זה ממש בלי מעם, בכלל.
נכון, כן, אפשר לחסוך את המעם ככה, אם אתם רוצים ללכת עקום ולהתייחס לדברים כאילו הם מה שהם לא.
נכון, תמיד אומרים, מה זה? יום ללא מעם. אוקיי, אני כן משלם מעם, אבל...
כן, זה לא באמת...
זה פשוט לא נכון מה שאתם אומרים.
אי אפשר פשוט להצהיר, היום אנחנו לא משלמים מס בכלל על כלום.
היום, יום בלי מס הכנסה, בום, תשתגע.
זה מה שאתה רוצה.
כל מה שאתם שקונים אצלנו היום, אנחנו לא מצהירים.
וואו, החלום הליברטריאני בהתגלמותו.
כן.
נורא. בכל מקרה, אז כן, כנסו לאתר של פנדה, יש 17 אחרי יום ראשון. פנדה, חלומות נעימים. בואו נצא לדרך כבר. המצב ידידי.
אמרת נצא לדרך, אז אמרתי נרוץ לשם ונגיע.
כן, עשית ממש פנטומים היפה. חנוך רוזן מתגלגל בקברו והוא בכלל עדיין חי.
כן? כן?
כן.
ומה עם ג'וליאן שגרן גם הוא?
ג'וליאן שקרן.
לא, זה ג'וליאן אסנג' אתה מתבלבל.
נכון. יפה. איך אהבתי את ג'וליאן שגרן בילדותי. הוא היה בתוכנית מסיבת גן עם ירון לונדו.
הוא אמר לי, הוא היה אמור להיות מבדר, כי הוא היה די טיפוס מפחיד.
הבנתי שבאמת היה איזה סיפור מפחיד מאחורי הקלעים איתו, נכון? היה איזה משהו.
לא יודע, הם כולם לא באמת חמודים. אתה זוכר את הסיפורים של טוביה צפיר?
כן. אוי אוי אוי. אבל ג'וליאן שגרן... אני חייב לבדוק את זה, את השמות או משהו.
ג'וליאן שגרן.
יכול להיות שהמצאתי את זה?
יכול להיות, שמה, יכול להיות שהתביעה בדרך.
אני, בוא נגיד את זה ככה, לוואי ולא היה כלום, והוא, זה אני באמת, כל כך אהבתי אותו בילדותי.
אני כן יכול להגיד לך שהוא נולד באנגליה, כי אני רואה את זה בוויקיפדיה שלו עכשיו, בשנת 46, בוא נה, בן כמה הוא, שיהיה בריא.
כן, הוא מבוגר.
בן 83. שנת 46 הוא נשלח לפנימיה וברח ממנה לאחר שנה.
טוב, עד כן אם אני אמצא משהו ואני מקווה מאוד שלא אמצא כלום. אני זוכר אותו אגב, באופה היי ממש אהבתי אותו. בכללי הייתי הולך להופעות של אופה היי כאילו זה חמוצים. למה שתלך לחמוצים? אוהב חמוצים.
כן, מה החיבה הזו המוגזמת לחמוצים?
אוהב מאוד חמוצים. בכל מקרה רציתי לעדכן אותך שממש רגע לפני שהתחלנו את ההקלטה, אכלתי... רמן חריף בקטע קיצוני ונורא כאילו סקרן אותי לראות מה היו ההשלכות של זה על תהליך ההקלטה שלנו.
אתה צריך ללכת לשירותים ולגלות מה ההשלכות של זה.
וואו, זה בסדר גמור. אבל וואו, זה היה קיצוני.
כן, ידע הציבור ויזהר. רמן לא אמור להיות חריף בדרך כלל.
יש כאלה ויש כאלה, אתה יודע.
כן.
במזון האסייתי אוהבים להוסיף חריף להרבה דברים. אני בעד בדרך כלל, כן? פשוט הפעם זה היה ממש שלב אחד יותר מדי בשבילי.
בסדר גמור.
בוא נתקדם.
לאן?
אתה אומר יותר טוב מזה כבר לא יהיה.
כן. איך ממשיכים? טוב, אתה רוצה שניתן איזה סקסס אקספרס ונשמע את הסי...
כן, קדימה.
שאני אמשיך מכאן?
לא יודע, אני מגיש לך את, את המושכות.
מה הגשת לי?
את שניהם היא הגישה לי אותם.
הגשתי לי אחר אותם על כפית של מגש.
מה זה שניהם יגיש? ראש של דג וראש של סוס.
איפה זה היה?
זה הקליפ עם הקוף הרציני. זה בחלום הלחם של ניצה ולחם.
גם אני שאמרתי לך כפית של מגש, זה גם ניצה ולחם.
נכון מאוד, מסרטון אחר.
נכון.
יפה מאוד. אין,
זה ממש כאילו זה מרכיב את כל עולם האסוציאציות שלנו. אני חייב להגיד לך שהשבוע שמעתי כמה פעמים בלופ את... את שיר הפתיחה של נמר הכסף.
אמר הכסף, כן.
והערכה שלי רק גדלה בכל שמיעה.
עשוי כל כך טוב.
כן.
כן. והיה מתאבק מצוין.
כן, אמרת, הוא שהוא קשור לאילון מאסק. סתם, טייגר מאסק.
טייגר מאסק.
זה כזה מופרך שהוא יקרא לילד שלו טייגר? לא.
לא. לא. שמע, זה עוד יהיה שם יחסית נורמטיבי ביחס לדברים האחרים שהוא בחר.
כן.
איזה איש טוב, איזה איש טוב לתלות בו את כל התקוות השוב הליברטריאניות למיניהן. איש נפלא שמתנהג יפה לנכים ולעובדים שלו.
לעובדים בכלל, עכשיו קראתי, קודם כל אפשר לעשות פינת אילון מאסק, כל שבוע יש איתו משהו.
וואו, האמת, רעיון יפה, אני בפנים.
בואו נכניס את זה לפטריון, נראה לי זה יעבוד. בכל מקרה, כן, אנחנו עושים פה את הדיונים האלה על חשבונכם. בכל מקרה... פורסם שהוא ביקש בטוויטר, הוא ביקש מהמנהלים להמליץ על העובדים שלהם, כאילו, ולדרג אותם מי טוב ומי לא, ואז הוא פיטר את המנהלים ומינה את העובדים האלה שהומלצו במקומם.
זה פשוט משחקים של תנועות נוער.
משחקי הדיונון כזה עושה שם.
איך אהבתי לשחק מחבואים בחנות ליד אוניברסיטת תל אביב? ממש משחקי הדיונון.
איי... יש, זה רשת, זה רשת.
כן, כן, היא עדיין קיימת?
כן, לדעתי כן.
אני חושב שברמת אביב זה כבר לא שם.
לדיונון יש זרועות. וגם יש בו דיו בחנויות האלה. יפה.
ממש בחרו יפה, כל הכבוד.
תמיד הם יכולים לעשות פיבוט לקלמרי, אבל בוא נתקדם, בוא פשוט נתקדם. הם מוכרים שם קלמרים גם? אוי ואבוי.
וואו, כן. מצוין, כל הכבוד לך. טוב, בואו נצא לדרך עם הפרק שלנו להיום. מרי הנריאטה קינגזלי נולדה ב-13 באוקטובר 1862 בלונדון.
לונדון, בסדר. אתה מתכוון בטח ללונדון, אוהיו.
וואי, האסון עכשיו שיש שם באיסט פלסטיין, אוהיו.
וואי, כן.
זה גם כל כך מתאים שזה יקרה בעיריים שם, לא משנה. בכל מקרה, אסון סביבתי נורא שאנחנו נרגיש את ההשלכות שלו במשך עשרות שנים פלוס. ההורים של מרי הנריאטה קינגזלי התחתנו 4 ימים לפני שהיא נולדה. בהמשך נולד לה גם אח קטן בשם צ'ארלי.
מה יותר סביר מלהתחתן בחודש תשיעי?
איך אפשר לעמוד בסטרס של האירוע והסיטואציה?
איך אפשר לעמוד בכלל?
כן, האמת שזה גם נכון. אבא שלה היה ג'ורג' קינגזלי, רופא וסופר שטייל המון ברחבי העולם, פשוט היה יוצא למשלחות וסיורים וסיבובים וזה. הוא כתב המון על המסעות שלו לעיתונים ומגזינים שונים ברחבי בריטניה. אמא שלה הייתה מרי ביילי, שהייתה עקרת בית, ובמפקד האוכלוסין נכתב שהמקצוע הרשמי שלה הוא הטבחית של ג'ורג'.
טבחית של ג'ורג'.
כן.
יפה.
עכשיו, אבא ג'ורג' לא היה בבית הרבה, כי הוא כל הזמן הסתובב בעולם, וגם אם הוא היה כביכול בבית, אז הוא היה כל הזמן בכל מיני אירועים של אריסטוקרטים כזה, נשפים ומסיבות בבתים של העשירים.
כן.
הוא היה רופא הפרטי של ג'ורג' הרברט, שהיה אריסטוקרט בריטי ששימש בתור שר המלחמה הבריטי. קיצר, הילדים שלו וגם אשתו לא ראו אותו יותר מדי. עכשיו, אבא ג'ורג' קיבל באיזשהו שלב, באמצע ה-70s, הוא קיבל, ה-70s, כאילו ה-70s של המאה ה-19.
כן.
הוא קיבל הזמנה רשמית להתלוות ולדווח לעיתונים על פעולותיו של הגנרל האמריקאי ג'ורג' קסטר, גנרל מפורסם בהיסטוריה של הצבא האמריקאי. הוא עשה המון פעולות נגד, מה זה פעולות נגד? ממש ביצע המון רצחים המוניים וטבח המוני מספר פעמים כנגד האינדיאנים המקומיים משבטי הסו.
כן, אבל הם אינדיאנים, אז אתה יודע.
כן, זה לא משנה. אני רק מוודא ששמת לב שדיברנו עד עכשיו על 3 גברים שונים שלכולם קוראים ג'ורג'.
שמע, היה את אבא ג'ורג'. הג'ורג' הראשון, לא, הראשון שדיברת, רגע.
הראשון שדיברנו עליו זה אבא ג'ורג'.
כן.
יש לך, הוא עובד אצל שר המלחמה הבריטי, גם ג'ורג' הרברט, ושולחים אותו להצטרף לגנרל ג'ורג' קסטר, קסטר האמריקאי.
כן.
לא היו עוד הרבה שמות במאה ה-19 במקומות שמדברים אנגלית, כנראה.
לא.
בכל מקרה, הגנרל קסטר, כמו שאמרנו, היה יוצא למסעות טבח בשבטים המקומיים, עד שכמה שבטים התארגנו ביחד, וביוני 1876 הם נקמו והרגו כמעט 270 מאנשיו של קסטר, כולל את קסטר עצמו, בקרב מאוד מפורסם שנקרא קרב ליל ביג הורן.
אני חושבתי שיקראו לו קסטר פאק.
יפה, האמת שהרבה קוראים לקרב הזה Custer's Last Stand, זה גם כאילו כינוי ידוע
עליו. Last Stand.
Last Stand, יענו, קראו לו את הצורה. עכשיו, אבא ג'ורג' קינגסלי היה אמור להיות שם כדי לדווח על האירוע, אבל ברגע האחרון הוא לא יצא לשם לפגוש את הגנרל קסטר, בגלל שהיה מזג אוויר סוער. הוא כן הגיע לשם בסופו של דבר, אבל אחרי שהקרב כבר הסתיים, והוא שלח דיווחים מאוד גרפיים על הזוועות שהוא ראה, חזרה לבריטניה. הוא כתב לא מעט על היחס הנורא שהאמריקאים כאילו נתנו לאינדיאנים הילידים, והבת שלו מרי קראה את כל זה, והיא מיד הגיעה למסקנה המתבקשת שהיא, היי, אנחנו בריטים, והאימפריאליזם הבריטי באפריקה ואסיה וכאלה זה פריטי מאץ' אותו דבר.
כן, פריטי מאץ'.
היא לא טועה. עכשיו, אמא של מרי סבלה ככל הנראה מדיכאון מאוד רציני מכל הסידור, מזה שהיא צריכה לגדל לבד את הילדים, והיא לא עובדת, והאבא אף פעם לא בבית. וזה. המצב היה מאוד קשה עבורה, ולאט לאט היא עשתה פחות ופחות בבית. היא אחר כך גם המעיטה לדבר באופן כללי, אוי. והפסיקה לצאת מהחדר שלה.
דיכאון רציני ביותר.
כבד מאוד. עם הזמן היא גם לקחה את זה יותר רחוק, והיא חסמה את חלונות הבית עם לבנים וקרשים.
אוי.
או את התריסים, היא פשוט מסמרה אותם כדי שיהיו סגורים כל הזמן. ולא הייתה להם תאורה בבית, אז רוב הזמן היה שם חשוך לגמרי, או שהילדים היו כאילו מסתובבים עוברים בין החדרים עם נרות. פשוט גדל בבית חשוך לגמרי.
מזעזע. מה זה? כמו לגדול בבית קייב.
כן, רק בלי אלפרד, ועם אמא שאתה צריך לטפל בה.
כן.
בניגוד לבטמן שלא צריך לטפל באמא שלו.
לא, לא, כבר טיפלו בה, טיפלו בה מספיק.
כן. אז בניגוד לאחיה הצעיר, מרי גם הייתה בבית כל הזמן, כי אבא שלה חשב שלימודים זה משהו של בנים, אז לא צריך.
כן.
אבל הוא כן הרשה לה ללכת לשיעורי גרמנית, וגם זה היה מתוך אינטרס. באותה התקופה היה איזה קטע שכל המאמרים הרפואיים היו חייבים לפרסם אותם גם בגרמנית, בשביל שיקחו אותם ברצינות. כאילו זה פשוט,
מוזר.
זה פשוט הייתה השפה של עולם הרפואה בקטע כזה, במשך עשרות שנים. אז בעצם האבא ג'ורג' רצה שמרי תלמד גרמנית פשוט בשביל שהיא תהיה כאילו העורכת הלשונית שלו ותוודא שהוא לא עושה טעויות וכאלה למאמרים שהוא כותב בעצמו.
סבב.
ובכל זאת מרי הייתה מאוד סקרנית ורצתה לדעת עוד על העולם, אז היא נהגה להתגנב לחדר העבודה של אבא שלה, ושם היא הייתה קוראת על המסעות שלו ברחבי העולם, ואת העיתונים והספרים שהיו לו שם, הייתה קוראת שם המון. היא בעיקר התעניינה בדברים שנכתבו על מה שהיא קרא לו המקומות המסוכנים והאקזוטיים של אפריקה.
שזה מקומות אקזוטיים ומסוכנים באפריקה?
זה...
כאילו, מה זאת אומרת מה שהיא קראה לו?
כן, אבל כן, פשוט היא סיפרה שזה הדברים שהכי עניינו אותה. היא כתבה מאוחר יותר, את שנות ילדותי ונעוריי, ביליתי בבית ובחצר, ראיתי מעט מאוד אהבה בעולם שבחוץ, ולא הייתי מעוניינת בו. במעט האירועים החברתיים שהייתי בהם, הרגשתי מאוד תלושה, כי לא הכרתי שום דבר. בני גילי לא הביאו בעניין, כי לא הכרתי את העולם שלהם. היה לי עולם עשיר משלי, שמצאתי בספרים של אבי.
איזה ילדות. תאמי לי, לא קל להתבגר. לא קל. ילדים הם רעים. במיוחד אם אתה הילד המוזר שמתעניין רק במקומות אקזוטיים באפריקה, אז זה גילי לא היה לה יותר מדי סיכוי, בוא נגיד ככה.
והפעם היחידה שרואים את הילדה הזאת זה רק שהיא באה לשיעורי גרמנית.
כן.
וזהו.
זאת האם שיעור גרמנית.
בשנת 1892, אבא של מרי חזר מעוד מסע בעולם. הוא חש ברע, ושבוע לאחר מכן הוא נפטר מאיזה דלקת משהו. מספר שבועות לאחר מכן גם אמא שלה נפטרה. אז עכשיו, בגיל 30, מרי קינגסלי מצאה את עצמה חופשייה לראשונה, ויכולה כאילו להיות עצמאית ולצאת החוצה מהבית.
You know that I'm free to do what I want. אבל בוא, מה רגע, ומה היא רוצה לעשות עם כל החופש הזה?
עוד לא הגענו לשם, אבל
לנסוע לאפריקה? Hello,
כן,
אפריקה.
היא מסוקרנת. מסוקרנת לגבי כל העניין הזה של אפריקה, וגם היא יוצאת עם ירושה של איזה 4,300 פאונד, שזה בכסף של היום בערך 700 אלף פאונד.
אפשר להביא עם זה איזה קשר טוב באמצע טבלה כזה. בצ'מפיונשיפ.
בצ'מפיונשיפ, כן, זה נכון. אבל יוצאת עם כאילו חתיכת ספתח לחיים האמיתיים שלה.
תשמע, אני אמרתי לך מה הייתי עושה עם הכסף, היא עושה מה שהיא רוצה, מה שהיא רואה לנכון, אבל אני קשר לחזק את קבוצת אמצע הטבלה שלי בצ'מפיונשיפ.
ישר מיד פונה לאיזה ברנסלי.
עדיין יש לך שורטליס כבר, אתה לא צריך כאילו.
האמת שזה נכון. אז מרי החליטה לנצל את החופש שלה, ולצאת לטייל כמו שהיא תמיד חלמה לעשות. אבא שלה היה באמצע כתיבה של ספר על התרבות של מערב אפריקה. אז היא החליטה לקחת את זה בתור משימה, וכאילו לסיים את הספר שלו. אז בשביל זה היא רוצה לנסוע לשם.
מערב אפריקה, איזה מדינות מדובר? אתה יכול להגיד לי בשלוף?
אנחנו בעיקר, כאילו,
אני לא סגור על ה...
זה לא באמת ספוילר, אבל אנחנו בעיקר נתמקד בסיירה לאון, אנגולה, נגיע גם לגבון.
גבון, החתולים הסמוראים. נכון? זה משם זה היה.
נכון. אז תוך פחות מחודש היא כבר יצאה למסע שלה, היא התחילה אותו באיים הקנרים של ספרד, שזה כאילו בדרך לאפריקה, אז היא רצתה להתחיל את זה שם, להכין שם את עצמה, להכיר קצת אנשים וזה, ולהתארגן לקראת המסע שלה. באיים הקנרים היא פגשה סוחרים וימאים שסיפרו לה סיפורים מאוד מפחידים על ג'ונגלים צפופים, חיות אקזוטיות ושבטים של קניבלים. והיא, במקום לפחד, היא ראתה את זה בתור כאילו אקסטרה מוטיבציה למסע שלה, והיא החליטה שהיא חייבת כאילו, אוקיי, אתם אומרים שבטים משוגעים, אני חייבת לפגוש את כולם.
קח אותי לקניבלים, דבר ראשון.
כן, היא החליטה שהיא רוצה כאילו לתעד את כל השבטים השונים במערב אפריקה.
כן, זה לא יכול להשתבש לה, כנראה.
עכשיו, למרות שהיא קיבלה עשרות מכתבי אזהרה מבני משפחה ומכרים וסתם אנשים ששמעו על התוכניות שלה דרך אנשים אחרים ורצו להזהיר אותה, היא בכל זאת יצאה מהאיים הקנרים לאפריקה באמצע 1893.
כן.
עכשיו, באותה תקופה, מערב אפריקה הייתה אזור שברובו היה לא מתועד ולא מוכר לשאר העולם, או לפחות לעולם המערבי. הבריטים אפילו כינו את האזור הזה קברו של האדם הלבן.
קברו?
כן, the white man's tomb.
אני משולש ברמודה של הלבנים. אתה מגיע, אתה יוצא משם. בוא נגיד אם אתה לא אנדרטייקר, אתה לא יוצא משם.
כאילו כולם היו ממש בטוחים שאין סיכוי שמרי תשרוד שם יותר מדי זמן, כי אפילו חוקרים מנוסים והרפתקנים מנוסים וכזה מגלי ארצות או whatever, כל מי שהגיע לאזור הזה פשוט נעלם.
פשוט נעלם.
כן.
אין אינדיקציה למה קרה אחרי,
לא,
זה פשוט נעלם.
לא, אני חושב שהשבטים לא, כאילו, לא הייתה את הטכנולוגיה לשבטים האלה ליצור קשר עם השגרירות ולנהל כזה מסע ומתן ולהחזיר את ה... לא, זה לא היה קורה.
לא, פשוט תקעו להם חנית בלב ו...
כביכול, לכאורה.
לכאורה.
כן.
כן. לא רוצה להכליל, לא כל השבטים הקניבליים הם אותו דבר. אבל שמעתי על זה שיש את זה.
מרי הגיע לסיירה לאון באוגוסט 1893. היא הייתה שם קצת זמן ממש, ומשם היא המשיכה לאנגולה. עכשיו, בוא שנייה נתעכב על מה שמרי לבשה כשהיא הגיעה לאפריקה באוגוסט. אני יודע, זה כאילו, וואו, האישה הזאת, מה היא לובשת? אבל כאילו, זה באמת קיצוני. היא הייתה לבושה בבגדי לוויות, כאילו, בבגדי אבל.
וואלה.
כן, היא הייתה עם מכוך שחור גדול וכבד כזה, סמלה שחורה ארוכה ורחבה, חולצה שחורה עם הבד הזה כזה, אתה יודע, שעושה כזה גלים באזור של החזה והצוואר.
כן.
היה לה כובע שחור כזה, ומגפיים, גם, הכל שחור, מגפיים כאילו ממש כבדים כאלה עם עקב גבוה, והם הגיעו כאילו כמעט עד הברכיים.
מה היה עשים? כאילו, אבל פשוט, אבל
אני מניח.
אבל כן, הם בטח ראו את זה כדבר די מפחיד, השבטים שם.
יש מעניין, מצב, מעניין. כן, אבל כאילו, היא פשוט, זה די ברור שהיא לא יצאה מהטראומה ההיסטרית של כאילו, כל מה שעבר עליה ואז ההורים שלה מתים ומשאירים אותה כאילו, בלי שום מושג על כלום.
כן.
חוץ מהדברים שהיא קראה. אז קיצר, לכל אורך השהות שלה באפריקה, היא הקפידה להסתובב אך ורק בתלבושת הזו, גם כשהיא הסתובבה בג'ונגלים ובביצות וכאלה, פשוט נשארת כאילו היא הרגע יצאה מלוויה. לדבריה, אין לי שום זכות לטייל באפריקה בבגדים שבהם אני אתבייש להיראות בציבור בארץ הולדתי.
יש כאילו, יש חטא של להתאים את עצמך למקום, יש סיבות.
כן, יש סיבות, אבל היא כאילו, אם בבית אני לא אסתובב עם מכנסיים, אז פה ברור שלא.
בסדר.
מה שכן, היא נסעה על עצמה סכין ציידים ואקדח טעון, כדי שיהיה, אבל היא מעולם לא השתמשה בהם, היא סירבה כאילו להשתמש בהם, היא אמרה כזה, אני אסתדר עם האינטליגנציה שלי, ועם הקריזמה שלי, והחוכמה, וכאילו, לא צריך נשק. עכשיו, מרי שהתה בערך חודש באנגולה, שם היא התיידדה עם ציידים מקומיים שלימדו אותה טכניקות להישרדות בשטח. משם היא המשיכה לבד, והיא עברה דרך ג'ונגלים וגבעות, היא עברה דרך כפרים, והמקומיים אמרו לה שזו הפעם הראשונה שהם ראו אישה לבנה שלא הגיעה לשם עם גבר.
כן, אוקיי.
וכולם כזה שואלים אותה, תגידי, איפה הגבר שלך? איפה בעלך? איפה
איפה אבא שלך?
והיא כאילו, היא ממש מתעצבנת כל פעם. כזה, לא, היא פה לבד. לא יכולה להיות פה לבד. מרי הייתה חכמה מספיק לא להגיע לכפרים האלה סתם ככה, כי היא ידעה שהמקומיים לא ממש מחבבים את האדם הלבן.
כן.
בהתבסס על ניסיון העבר עם כל מיני מיסיונרים או סתם גזענים שהגיעו לשם וניסו לחנך את המקומיים על ערכי הנצרות, הם כאילו ממש חשדו בכל אדם לבן שמגיע, אז היא ידעה שהיא תצטרך כאילו להביא את איזשהו ערך ותועלת למקומיים. אז היא הסתובבה עם עגלה גדולה מלאה בקקאו, קפה, משי וכל מיני סחורות אחרות.
כן.
בגדה של כאילו, בואו, כאילו, זה ישתלם לכם.
כן.
היא כתבה, יש משהו מאוד הגיוני באופן אוניברסלי בלהיות סוחרת, במיוחד אם את מציגה את עצמך בתור סוחרת מנוסה, שמכירה את המחירים של דברים. זה מאפשר לאישה כמוני לשבת כאורחת של כבוד במדורות, ולהפוך לחברה ואשת סוד של הגורם הכי חשוב בתרבות האנושית. הנשים הזקנות.
זה הגורם הכי חשוב?
כן, מבחינתה זה כזה, לא הצ'יף, לא הבוסים, זה הנשים הזקנות שעוסקות בסחר ומה צריך בשביל הבית וכאלה, אלה הכי חשובות.
כל הכבוד.
כן. מרי הסתובבה בערבות אנגולה והסביבה במשך בערך 4.5 חודשים, ואז היא חזרה הביתה לאנגליה. היא הביאה איתה דגימות של כמה חרקים שלא היו מוכרים לעולם המערבי. ממש כאילו גילתה דברים חדשים. וכמובן שהיא גם כתבה על כל החוויות שלה והאנשים שהיא פגשה, והיא הצליחה לחתום על חוזה הפצה עם המוציא לאור ג'ורג' מקמילן.
עוד ג'ורג'.
עוד ג'ורג'. זה פשוט לא נגמר.
כן.
בדצמבר 1894, מרי החליטה לחזור לאפריקה. הפעם היא רצתה למפות את הנהר הגדול אוגואה, שנמצא בשטחה של גבון, שזה אזור שלא היה מתועד באותו הזמן בכלל, לפחות לא לאדם הלבן. האזור הזה היה מלא בעשרות שבטים וכפרים שנחשבו לאלימים במיוחד, ומרי בעיקר רצתה לפגוש שבט אחד שהיא שמעה עליו המון דברים רעים, זה שבט בשם פאנג בטי.
פאנג בטי?
כן, זה שתי מילים. פאנג בטי.
או פאנג בטי, פום בלום. או בלק בטי במקרה הזה.
יפה.
רוב הסיכויים.
זה שבט שסופר עליו שהוא מאוד מאוד קניבלי ואכזרי מאוד.
זה שבט מאוד קניבלי, מאוד הם, אוכלים, הם אוכלים מלא בשר אדם, מלא.
היה כאילו, הדיבור הוא שהיה איזה צרפתי אחד, שכאילו היה בערך הלבן היחיד שהלך לפגוש אותם, והוא מיד נעלם, ואף אחד לא יודע מה קרה איתו, אבל כולם מניחים מה קרה איתו. אז הפעם מרי חזרה עם יותר כסף, יותר הספקה, והרבה יותר ביטחון עצמי למסע הזה. היא בעיקר רצתה ללמוד על התרבות ועל הדת המקומית, במקרים של תקסים אכזריים במיוחד, היא אפילו רצתה לשכנע את המקומים להפסיק. למשל, היו כל מיני שבטים שם באזור שהאמינו שתאומים זה תוצאה של השטן שנכנס לגוף של האימא. אז כאילו, אחד מהתאומים הוא הטוב ואחד מהתאומים הוא הרע, אז בגלל שאי אפשר להבדיל ביניהם, אז צריך להרוג את שניהם.
מה?
ועל הדרך צריך גם להרוג את האימא, כי בכל זאת השטן היה בפנים.
ברור.
אז צריך להרוג את כולם. אז מרי אספה כמה גברים משבטים מקומיים אחרים, כדי שיעזרו לה וישמרו עליה לקראת המפגש עם הפאנג בטי האלה, והם לקחו איתם סירות קנו, מספיק אוכל בשביל כמה חודשים טובים, וסקים עמידים במים.
היה להם סקים עמידים במים?
כנראה, לא יודע, איזה בד צפוף או משהו כזה, כדי שהמים לא יחדרו פנימה ויערסו אותם.
צפוף.
צפוף. הפעם מרי החליטה לוותר על האקדח ולא לקחת אותו איתה, כי לדבריה, אם הם יראו, זה רק יכול לעשות לי בעיות.
היי, לא רוצה להסתבך.
אני לא רוצה לעשות בלגן עם כל הקניבלים, אז עדיף שלא יהיה לי נשק.
כן, עדיף לא, כן.
אז מרי שוב לבשה את כל הבגדים השחורים שלה ויצאה לכיוון גבון. בדרכה היא ככל הנראה הייתה הראשונה מהעולם המערבי שראתה נהר שם שקוראים לו קרולה ואגם שקוראים לו אינקובי. התגלית נתנה לה, אתה יודע, בגלל שהיא הייתה הראשונה שראתה אותם, אז יש לה את הזכות כאילו להכריז על זה ולתת לו שם, כי בעולם המערבי נותנים שמות חדשים לדברים ולא מקבלים את השמות של המקומיים.
כן.
ובגלל זה יש לך כל מיני לייק ג'ף בכל מיני נערב, דברים כאלה. אבל היא סירבה לקחת את הקרדיט על התגלית ולתת שם, כי לדבריה המקומיים שחיים שם כבר מכירים את המקום טוב מאוד כל חייהם, והם כבר נתנו שמות להכל.
להכל?
אוי, כאילו, אתה יודע, היא מכבדת באיזשהו מקום את התרבות המקומית, ואומרת כאילו, זה לא שלי, זה שלהם.
זה מה שאישה טובה עושה, יעקב, מכבדת.
וואו.
במיוחד שהיא לא ליד הגבר שלה. אגב, אני חייב להגיד שאני לפעמים, כהורה, בפרט כאבא, לפעמים אני מקבל מעט טעימה קטנה מזה שאנשים מניחים עליך הרבה, או מניחים על התפקיד שלך הרבה.
אוקיי. Okay.
נגיד, יצא לי לטייל עם אחת הילדות בעגלה, באחד הטנטרומים הקשים, שהיא כזה ממש צורחת ובוכה, ואיזו אישה מבוגרת ניגשת ואומרת לי, היא בוכה, ואני כזה, נכון? ואז היא כזה, איפה אימא שלה? לא יודע, כאילו, עובדת עכשיו, לא יודע מה היא עושה. איפה אימא שלה? אני לא אשכח לה את המשפט הזה.
מדהים. הייתה לי חוויה דומה, שונה אבל דומה, כשהייתי עם אח שלי השבוע במיון אורתופדי, כי הוא פרק את הכתף במהלך צפייה במשחק כדורגל.
כן.
אז היו לי הרבה חוויות בבתי חולים בחיי, ותמיד יש את ה... זה בדרך כלל אישה מבוגרת, אבל גם לא תמיד, זה יכול להיות גם גבר מבוגר, שיבואו ויגידו לך מה לעשות כדי ש... לא, רואים שהוא סובל, תשים לו זה. כואב לו בכתף, תיישר את הכיסא שיהיה לו יותר נוח. די. תעזבו אותי.
תשמע, עם ילדים זה כל כך נורא, זה כאילו...
אני בטוח, זה בטח פי 10 יותר גרוע.
למה היא בלי גרביים? היא לא צריכה גרביים עכשיו.
27 מעלות בחוץ, גבירתי.
לא, בגיל הזה חייב גרביים. זה באמת, זה לא נגמר.
איזה גרועים אנחנו כאנשים.
כן.
בדרכה לגבון היה תנין שעלה על הקנו שלה, אז היא לקחה את המשות שלה ופוצצה אותו על הראש עד שהוא ירד מהקנו. אחרי שהם הגיעו לגבון, היה להם אוהל גדול כזה, ואיזה יום היה איזה נמר שנכנס לתוך האוהל שלהם, אז היא פשוט נעמדה מולו, צעקה עליו, והתחילה לזרוק עליו מלא דברים, עד שהוא ויתר והלך.
עד שהוא הלך.
כן.
יפה.
עכשיו...
זה כמו הסרטונים האלה של חתול מבריח תנין וכל כן. מיני כאלה.
או האנשים שכאילו, שבאים לקנגרו, יש את הסרטון המפורסם הזה של איזה דוד שהקנגרו כזה בא לתקוף איזה ילד או משהו כזה, והבחור פשוט בא, נותן לו בוקס בפרצוף, והקנגרו כזה, אוקיי, סליחה, והולך.
כן, יש הרבה סרטוני מכות כאלה באוסטרליה עם קנגורים.
כן, לא חסר. היא סיפרה מאוחר יותר, אני מצטערת, בחיים לא הייתי רוצה לפגוע בכוונה בנמר, אני מנסה להיות טובה לכל בעלי החיים. חוץ מזה, אני חושבת שזה לא ממש ראוי שאישה תירה עם אקדח בדברים.
מה?
באופן כללי.
זה לא ראוי?
זה לא ראוי. היא אמרה, it's not ladylike.
Not ladylike, כן. זה לא נשי.
זה לא נשי, כן. לאחר מסע ארוך, הקבוצה סוף סוף הגיעה אל החוף של אחד הכפרים של הפאנג בטי. המקומים נאספו עם חניתות והתקרבו לסירות הקנו של הקבוצה, אבל אז מרי יצאה מהסירה שלה והתחילה לצעוד לכיוון המקומים עם הידיים של המושטות קדימה. הפאנג בטי המשיכו להתקרב, לא הבינו כל כך מה היא רוצה, ואז הם מסתכלים ורואים שבאחד הקנויים יש שם איזה בחור שהם מזהים, כי הוא סוחר מקומי והוא שכר איתם בעבר ומחר להם דברים. כן. הם כזה, זה רמי, טוב, עזבו, עזבו, תורידו.
פעם סוחר, תמיד זוכר.
כן. אוקיי.
כן, כנראה.
בסדר גמור. אז הם זיהו את הבחור, והם הורידו את החניתות שלהם, והם נרגעו, והם הזמינו את הקבוצה אליהם לכפר. מרי ניסתה לבקש מראש הכפר שיעזור לה, וישלח איתה כמה נציגים, כדי שהיא תוכל להמשיך בביתך למסע, כי היא רצתה להיכנס יותר עמוק לשטח של הפאנג בטי, אז היא רצתה כמה מהנציגים שלו, כדי שיהיו אנשים מהשבט שיסתובבו איתה. ובהתחלה ראש הכפר לא הסכים, אז מרי פשוט לא נתנה לו ללכת לישון, והמשיכה להציק לו כל הלילה עד שהוא נשבר.
כל הלילה?
כן.
שמע, לא פריירית, בוא נגיד ככה.
היא אולי לא הייתה משכילה, אבל היה לה סטריט סמארטס.
סטריט סמארט, כן, באוניברסיטה של החיים.
כן. מהר מאוד מרי פיתחה קשר ידידותי עם אנשי הפאנג בטי שהצטרפו אליה, והיא אמרה, גילינו שכולנו שייכים לאותה הקבוצה של אנשים, שעדיף לשתות יחד איתם מאשר להילחם מולם.
כן, if you can't beat them, drink with them.
תעשו צ'סר.
כן.
בלילה הראשון בכפר הבא שהיא הגיעה אליו, מרי לא הצליחה לישון כי היה שם ריח ממש ממש רע. בבוקר היא יצאה מהבקתה שנתנו לה, ושם היא ראתה מין כזה סל כזה, עשוי מאור, ובתוכו היו יד קרוטה, עיניים, בהונות, אוזניים, עוד כל מיני איברים של בני אדם.
מה, חלקי חילוף.
כן. היא כתבה, היד הייתה טריה מאוד, כל השאר היה ישן ומצומק יותר. יש משהו מקסים בכך שאנשי השבט בוחרים לקחת מזכרות מהקורבנות שלהם.
מקסים. ממש חמוד אפילו הייתי אומר.
בכפר אחר היא הבינה מהר מאוד שהמקומיים עוינים, ושהם כנראה מתכננים להרוג את חברי הקבוצה במהלך הלילה, אז היא ניגשה לראש הכפר ואמרה לו, עם המתורגמן שלה, אבל היא ניגשה לראש הכפר והיא אמרה לו, שמעתי שכולם אומרים שכל הכפר שלכם גנבים.
מה?
וראש הכפר כזה, מה פתאום, איזה גנבים, אנחנו אחלה אנשים פה, כולם סבבה. והיא כזה, לא, לא, אמרו לי שכולם גנבים, אני אצטרך לבדוק את זה בעצמי ולהחליט לבד. אז ראש הכפר פשוט אמר לכל אנשי הכפר, חבר'ה, תתנהגו יפה, תתייחסו אליהם כמה שיותר יפה, כדי שאף אחד לא יחשוב שאנחנו כולם גנבים. כי פשוט רצה להוכיח לה.
וזה עבד כאילו?
זה עבד, הם כולם היו, הם כאילו יגיע לשם, הם היו נורא עוינים, יצא עליהם, כולם היו סבבה. מדהים.
מדהים.
מרי הסתובבה באזור של הפאנג בטי במשך כמעט שנה. בנוסף לכל המידע שהיא אספה על המקומיים, היא גילתה עוד כמה סוגים חדשים של חרקים, וגם כמה דגים חדשים, ונחש אחד.
נחש משקפיים, גילתה שם.
ו...
לא יודע למה נחש משקפיים, זה תמיד
זה תמיד, ברור. ועל הדרך ככה בקטנה כזה בדרך לכיוון החוף כדי לצאת להפלגה חזרה הביתה לאנגליה, בקטנה היא גם עלתה לפסגה של הר קמרון שמתנסה לגובה של קצת יותר מ-4,000 מטר, כי היא רצתה למפות את המסלול. היא הייתה אולי הלבנה הראשונה על ההר הזה, ואם לא, אז אחת הראשונות על ההר הזה.
בטוח הראשונה מתועדת או משהו.
משהו כזה, וצריך להדגיש שהיא עשתה את כל זה עדיין עם כל הלבוש המוגזם שלה, ובלי שום ציוד טיפוס, שום דבר.
כלום. בוא נה, איזה נחישות על.
אישה קיצונית. בסוף שנת 1895 מרי חזרה לאנגליה, עיתונאים רבים באו לפגוש אותה, והם לא רק רצו לשמוע על החוויות שלה מאפריקה, אלא גם הם רצו לקבל את הדעה שלה על תנועת הנשים הסופרג'יסטיות שצברה תאוצה באותה התקופה בבריטניה. דיברנו על זה בעבר בכמה פרקים, זה בעצם התנועה לזכויות נוספות לנשים. עשינו פרק, אתה זוכר, על מלכת הג'יוג'יצו של בריטניה?
בוודאי, בוודאי.
אז כן, זה חלק מהעניין הזה, אם מישהו בעניין ולא הכירו עדיין. נשים בריטיות רצו להשתמש בעצם במרי קינגסלי בתור סמל לעצמאות נשים, כי כאילו תראו אותה, היא עושה מלא דברים ממש מגניבים לבד.
כן.
אבל באופן מפתיע מרי דווקא כאילו מאוד התנגדה לכל העניין. היא אמרה שלדעתה נשים לא צריכות לקבל זכות הצבעה, ושגברים הם באופן כללי טובים יותר מנשים.
באופן כללי, תשמע, כאילו, מה זה אומר בכלל באופן כללי? כאילו, עזוב את האמירה המטומטמת של עצמה, אבל כאילו, generally speaking כזה?
כן, משהו כזה.
טומטם.
מצד שני, יש אנשים שטוענים שהיא לא הביעה תמיכה בתנועת אנשים, כי הייתה מאוד עסוקה בלנסות לפרסם מספר מאמרים אקדמיים, ובגלל שכל מי ששולט בדברים האלה זה רק גברים, היא לא רצתה לעצבן אותם, והיא רצה שיפרסמו את הדברים שלהם. זו תיאוריה לגבי למה היא עשתה את זה. אחת הסיבות לטענות האלה היא שמרי הייתה די פרוגרסיבית ואפילו רדיקלית בנושאים אחרים, כמו זה שהיא ממש יצאה נגד הכנסייה הקתולית על כל הקטע הזה של המיסיונרים שנוסעים לאפריקה ושוטפים לכולם את המוח ומכריחים אנשים להתנצר וכאלה. אז היא ממש כאילו אמרה שהכנסייה כאילו פוגעת באנשים והם עושים נזק וזה. אז כאילו, אולי, לא יודע, קשה לדעת היום, אבל יש מצב שכאילו, שהיא סתם לא רצתה לעצבן יותר מדי.
כן.
היא סיפרה שבאפריקה היו אנשים שסיפרו לה שהמיסיונרים הכריחו גברים אפריקאים לעזוב את כל הנשים שלהם חוץ מאחת, כאילו גברים שהיו להם הרבה נשים, אז המיסיונרים הכריחו אותם לעזוב את כל הנשים חוץ מאחת, שזה פגע באופן ישיר מאוד בנשים שנעזבו וגם בילדים שלהן, מן הסתם.
כן.
והיא אמרה, למרות שאני דרוויניסטית לחלוטין, אני בספק עם ההשקפה האבולוציונית של דתות אלילים אפריקאיות למטה ונצרות למעלה, אני בספק אם זה בהכרח הדבר הנכון והמדויק. הגבר השחור הוא לא גרסה לא מפותחת של הגבר הלבן, ממש כמו שהארנב הוא לא גרסה לא מפותחת של הארנבת.
או, תשמע, זה פרוגרסיביות מטורפת לתקופה.
כן, הקבלה קצת מוזרה.
כן.
אבל כן, היא כאילו, היא אומרת דברים שאנשים לא אמרו.
כן.
בטח שלא נשים.
בטח שלא נשים, כי מי רצה לשמוע אותן?
בדיוק, זה כאילו, את מסתובבת מחוץ לבית בלי גבר, זה כבר
בלגן. איפה הגבר שלך?
אז כאילו, להגיד דברים כאלה. מרי קינגסלי פרסמה שני ספרים מאוד מצליחים, מסעות במערב אפריקה, זה מ-1897, ושנתיים לאחר מכן היא פרסמה את לימודי מערב אפריקה. שני הספרים האלה היו אמורים להיות מאוד טכניים ואקדמיים כאלה, אבל סגנון הכתיבה שלה היה מאוד מצחיק ומעניין וכיפי לקריאה, אז פשוט הקהל הרחב מאוד התאהב, היא גם הייתה יורדת על עצמה המון, היא כאילו הייתה כותבת כזה, וואי, עוד פעם התהפכתי עם הקנו, איזו סתומה אני, כל מיני כאלה. אז אנשים נורא התחברו לזה ואהבו את זה. לאחר שפרצה מלחמת הבורים בדרום אפריקה, מרי נסעה לקייפ טאון כדי להתנדב בתור אחות בבית חולים לשבועי מלחמה. היא טיפלה יחד עם עוד שתי אחיות ורופא אחד במשהו כמו 200 פצועים וחולים.
וואו.
שלוש אחיות ורופא על 200 חולים.
מרי הזאת קדושה.
לאחר בערך חודשיים בבית החולים, מרי חלתה במחלת הטיפוס. אחת האחיות שעבדו איתה אמרה, היא קצת השתפרה לפרק זמן קצר, אבל היא הבינה שאין לה עוד הרבה זמן. היא רצתה למות לבד וביקשה שלא ניתן לאף אחד לראות אותה בחולשתה. היא אמרה שבעלי חיים תמיד מתרחקים כדי למות לבד.
יש בזה, זה נכון.
כן, אני יכול להבין את זה. מיוחד אם כאילו זו מישהי שמנסה לשמר תדמית כזאת של סופר וומן חזקה כזאת. מרי קינגסלי נפטרה בשלושה ביוני 1900 בגיל 37.
וואו.
ותזכור שעד גיל 30 היא כאילו הייתה בחושך בבית כל החיים שלה בערך. עשתה כל כך הרבה באיזה 7 שנים.
זה שוב המקרה הזה שאנשים נסיבות חיים קיצוניות הם מצליחים להגיע להישגים וגבהים כאילו מטורפים.
כן, כי גם כאילו לא פחדה מכלום. בערך, ולא היה לה מושג, כאילו, מה נכון, מה לא נכון, זה פשוט, כאילו, לקחה הכל נורא רחוק.
She was a nihilist. We believe in nothing, Lebowski. Nothing. Nothing.
מרי ביקשה שיקברו אותה בלב ים. משלחת של אנשי רפואה וצבא מבריטניה לקחה אותה על הספינה, והם זרקו את הארון שלה ללב ים. אבל הארון צף חזרה למעלה.
כן.
אז הם הצמידו אליו איזה עוגן ישן כזה בשביל להכביד עליו שישקע.
רד, רד למטה, רד.
כן. עבודתה של מרי קינגסלי נחשבת היום בתור גורם משפיע ביותר על ההשקפה וההבנה של העולם המערבי, על האזור של מערב אפריקה והשבטים ששם. זמן קצר לאחר מותה, קמה בבריטניה מפלגה בשם מפלגת הסחר ההוגן, שזה בעצם גוף שהפעיל לחץ מאוד כבד כדי לגרום למשטר הבריטי לתת יחס ותנאים הוגנים יותר לכל המקומות שהיו תחת הקולוניאליזם הבריטי, וממש כאילו נתנו קרדיט ישיר לדברים שהיא אמרה וכתבה. יש אפילו כאלה שטוענים שמרי קינגסלי הייתה ממש אחד הניצוצות הראשונים שהזיזו עניינים והביאו בסופו של דבר, בסוף התהליך, לסיום של הקולוניאליזם הבריטי.
מטורף. לחלוטין זה מטורף.
זה באמת אישה אדירה, עם תפיסה שכאילו, שהיום נתפסת הרבה פעמים כאילו בדברים שהיא אומרת זה כזה, כן, ברור. נורא מובן מאליו, אבל אף אחד לא היה מדבר ככה אז.
סחטן עליה.
ממש, מגניבה הרצח. קול, זהו, זה היה עוד פרק של.
מה יש בזה?
וזהו, מה יש לך? מה תגיד?
וואלה, מה יש להגיד? כבר אמרת הכל.
בדיוק. תודה רבה, כל הכבוד. אז בואו נסכם עניינים, וכמובן נזכיר, כנסו לאתר של פנדה, פנדה, ZZZCOIL, שם אפשר להזמין מלא דברים לשיפור חיי השינה שלנו. חכו ליום ראשון, ואז יש קוד קופון YESH17 ל-17% הנחה על כל ההזמנה, תבלו מלא.
כן, כן, ואפשר למצוא אותנו באתר שלנו, מהישבזה.com, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובשאר אפליקציות הפודקאסטים. תורמים ולתורמות שלנו בפטריון, תודה רבה. מזכירים, פרק בונוס מדי יום שלישי, מחכה רק לתומכי הפטריון שלנו, patreon.com/מהישבזה. אנחנו ביוטיוב, אנחנו בפייסבוק, כנסו למהישבזה הקבוצה, כבר יש שם איזה 5,000 חבר וחברה. טוויטר, אינסטגרם, רעיונות לפרקים, למייל של יעקב, ideas@מהישבזה.com. יעקב, נעמת לי מאוד, ידידי.
גם אתה חברי המלומד, בוא נסיים את זה עם קריאת יאללה ביי.